לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אנחנו עכשיו במוצאי, לו היינו זוכים, לו נזכה, עוד לא מאוחר, אנחנו עכשיו במוצאי חג. 17 בתמוז זה חג, רבותיי, חג. 9 באב זה עוד חג. בין 17 בתמוז שהתחיל אתמול, לבין 9 באב שיהיה בעוד 3 שבועות, יש 3 שבועות של חול המועד. על כל פנים, אתמול היה לנו 17 בתמוז. המשנה במסכת תענית מונה 5 דברים רעים שאירעו לאבותינו ב-17 בתמוז. אני רוצה לקחת אחד מהם שקשור לפרשת השבוע, לפרשה שנקרא מחר בתורה. כמובן, כל 17 בתמוז עכשיו זה פרשת השבוע, אבל על כך יש לנו זה פרשה של 3 שבועות רצוף. אז בואו נתחיל ככה. אחד מ5 דברים רעים שאירעו לאבותינו ב-17 בתמוז היה בוטל התמיד. היה איזשהו קורבן תמיד בבית המקדש, וב-17 בתמוז היה סיפור עצוב, הרומאים למטה היו שולחים כל יום כבש, יום אחד שלחו חזיר. ולא היה קורבן תמיד. אני רוצה קצת לגעת בקורבן התמיד שהוא בוטל, ומה האסון הגדול הזה. יום יום שני קורבנות, יום 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 יום, אז דילגת יום אחד, למה מה קרה? תקשיבו. בפרשת השבוע, יש את כל המוספים של השנה, ולמי שלא יודע, אז תמיד תמיד תמיד, גם בראש חודש, יש קורבן מוסף, וקריאת התורה, שקוראים את הקורבן מוסף, וגם בשבת, אומרים את זה, אין לנו קריאת התורה מיוחדת למוסף של שבת, אבל יש לנו את תפילת מוסף, וגם בכל החגים, פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום כיפור וחג סוכות. בכל אחד ואחד מהחגים יש קורבן מוסף. מה פירוש המילה מוסף? אקסטרה. תוספת. תוספת למה? לקורבן התמיד. יש יום יום, יום יום, קורבן התמיד. שני כבשים ביום, אחד בבוקר והשני בין הארבעים. לכבוד שבת מוסיפים עוד קורבן אחד, מוסף של שבת. ועליו כתוב בתורה שהמוסף של שבת הוא לבד מקורבן התמיד. הלאה, ראש חודש, חוץ מהקורבן של יום יום, יש גם קורבן מוסף של ראש חודש, והתורה שוב כותבת עליו, מלבד עולת התמיד. מה הלאה? ממשיכה התורה פסח. יש 7 ימי פסח, 7 ימים יש קורבן מוסף, כל יום אותו קורבן. והקורבן הזה התורה מדגישה במפורש, לבד מעולת התמיד. אחרי פסח יש את חג השבועות. שוב אותו דבר, יש קורבן מוסף מיוחד לחג השבועות. יש גם שני הלחם, יש עוד דברים, אבל יש קורבן מוסף, קורבן מיוחד לחג השבועות, והתורה כותבת במפורש לבד מעולת התמיד. יש אחרי שבועות, יש חג ראש השנה. גם הוא ראש השנה יש לו קורבן, סוג קורבן של מוסף, זה בעצם ראש השנה זה גם ראש חודש, נכון? אז יש את המוסף של ראש חודש, ועוד איזושהי תוספת לכבוד ראש השנה, עוד משהו. אנחנו קראנו את זה בראש השנה, גם קראנו את זה וגם החזן דיבר על זה בחזרת השעץ, וגם אנחנו, בקורבן, בתפילת מוסף. ושם יש עוד פעם מלבד עולת התמיד. ממשיכים על יום כיפור, או יש עבודה גדולה ביום הכיפור לכהן, יש את סעיר המשתלח וסעיר הנעשה בפנים, ואז היה דמים ושבעה למעלה ושבעה למטה ווידויים ומלא מלא עבודה, אבל התורה מדגישה במפורש בפרשת השבוע לבד מעולת התמיד, לא לשכוח את עולת התמיד, חוץ מכל הקורבנות הגדולים והיפים המיוחדים של יום הכיפורים, אבוידס יום הכיפורים כולל להיכנס לפני ולפנים עם כתורת, הכל טוב, הכל יפה, אבל עולת התמיד. עכשיו מגיע חג סוכות, זה החג הכי מעניין. למה הכי מעניין? כי בחג סוכות, הקורבן המוסף משתנה מיום ליום. ממילא הוא מופיע בתורה 7 פעמים. וביום השני, קורבנו נשיא לבית הקורבנו, מלבד עולת התמיד. ביום השלישי נשיא, אני לא זוכר בעל פה את כל השמות, וקורבנו קראת כסף, 1-30 ומאה משלם, מלבד עולת התמיד. ביום הרביעי, קורבנו קראת כסף, מלבד עולת התמיד. ביום החמישי, נשיא קורבנו, מלבד עולת התמיד. ביום השישי, מלבד עולת התמיד. רבותיי, 18 פעמים בפרשת השבוע מזכירה התורה חוזרת שוב ושוב ושוב ושוב, יש גם את קורבן התמיד, לא לשכוח. נכון, אתה עכשיו מתרגש, וואו, קורבן של יום כיפור, איזה יופי. נכון, יופי, באמת יופי. אבל כל תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. קודם נתייחס למה שבאמת חשוב. מה זה אומר? עוד מעט ננסה לנתח את זה, אבל לפחות לבינתיים. אנחנו בערב יום הכיפורים מזדרזים מהר, 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 לגמור את הסעודה, להגיע לבית הכנסת, 10 דקות לפני הזמן, להגיד כל נדרה, תפילה זכה, או בראש השנה, להגיד אחות קטנה, דברים נורא מרגשים. וואו, איך רצים לזה? אין זמן אפילו לטפל בילדים. רצים, 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 הולכים לך להגיד תפילה זכה. רגע. ומה בכל יום חול, כל יום חול שאת אומרת תפילת ערבית, זה לא חשוב? זה פחות חשוב? זה יותר חשוב? אני לא אומר שהדברים החד פעמים הם לא חשובים, להפך, הם אלה שנותנים לנו את תחנות דלק, תחנות טיפול 10,000, התרגשויות כדי ללוות את כל החיים אחר כך. כל השנה יש לנו מוטיבציה ועבודה והתלהבות בגלל שהיה לנו ראש השנה ויום כיפור והתלהבנו והתרגשנו. אבל את הפרופורציות אנחנו צריכים לזכור. מה שבאמת באמת באמת חשוב זה לא ההפתעות שמגיעות לעתים רחוקות, אלא הדברים שאנחנו היום יומיים שאנחנו עושים בכל יום, בכל עת ובכל שעה. ואני אתן על זה דוגמה, לפני הדוגמה אני אתן הקדמה קטנה. בשם רבי ירוחם ממיר אומרים שאדם גדול נמדד מהדברים הקטנים שהוא עושה. למה? כי דברים גדולים כל אחד יודע לעשות. אם רואים איזה ילד טובע בנהר וקופצים לתוך הים, לתוך המים, למים גואשים, נער זורם, ומוציאים אותו ככה עם קצה הנשימה באף, וואו, צלמים, עיתונאים, הולכים, אחר כך הוא יהיה יקיר הארץ, יקיר ירושלים, יקיר תל אביב, יישב בשלוחן הנשיאות בכל המסיבות החשובות, עשה מעשה גדול. המעשה הגדול הזה לא עשה אותו יותר טוב, נתן לו שכר, אין ספק, מעשה גדול מקבל שכר, אבל הוא לא עשה אותו יותר טוב, הוא עשה אותו יותר בלגי זה. בפרט, אם הילד הזה שהוא הציל, זה ילד של איזה ידוען, אני יודע, בן של ראש העיר, אז אחר כך מי ידמה לו, מי ישוע, מי יכול לשבת לידו? אני? אל תסתכל עליי ככה. זה אני שצילמו אותי אז בעיתונות. מעשה גדול הוא גדול, אבל לא הוא זה שיבנה אותנו. בונים אותנו המעשים הקטנים. הלכת פעם ברחוב, בחושך לבד, אף אחד לא ראה, והייתה קליפה של בננה, התכופפת, הרמת, שמת בפח. למה מי ראה? דווקא בגלל שאף אחד לא ראה. וכן הלאה והלאה, הדברים הקטנים. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, הדברים הקטנים, הקבועים, התמידיים, אלה שאנחנו עושים אותם בעקביות. כלומר, יום, 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 תפילת ערבית בזמן, תפילת שחרית בזמן, תפילת מנחה בזמן, לא תעשה אותנו לאנשים גדולים תוך שבועיים. אבל איך אתם חושבים, הרב גרשון אדלשטיין היה כל כך גדול? חצי מיליון אנשים פתאום מגיעים ללוויה שלו וכולם, הוא היה איש קטן, שקט, בבית שלו, בפינה שלו, מוסר שיעורים לזה, לכיתה אחת לבית הכנסת. לא חבר כנסת, לא ראש ממשלה, לא מתראיין בטלוויזיה, לא ברדיו, לא בעיתונות, אין לו אפילו במה ברדיו כל חי, כלום. יש לו כיתה קטנה עם 15 או 20 תלמידים בבית שלו. כמה זמן? מגיל 18 עד גיל 100. 88 שנים. לא, 78, 80 שנה. 82 שנים. 80 שנה. תארו לעצמכם שאני עכשיו מתחיל בבית הכנסת שלנו, אוסף תלמידים, יום יום מוסר להם שיעור. אחרי שבועיים, מסתכל קדימה, מסתכל אחות, הלו, תראו, אני עושה כמו רב גרשון גלדשטיין, אדלשטיין, למה אתם לא, אף אחד לא מתייחס אליי? כבר שבועיים אני עושה את זה. מה אתה אומר? וואו. ואחרי 6 שנים, גם אף אחד. רבותיי, כשאני למדתי בישיבה קטנה, זה היה בערך לפני 50 שנה, 55 שנים, ידענו שיש מגיד שיעור בפונוביץ' רב גרשון אדלשטיין. בסדר. אז מה קרה ב-50 שנה האחרונים? רבותיי, תתפלו לשמוע, לא קרה כלום. רב גרשון לא התחיל לעוף על עצמו, רב גרשון לא התחיל להתראיין ברשתות חברתיות ולא ברשתות עולמיות. הוא נשאר אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. אבנים, אבנים, שחקו המים. יום יום. התמיד, מי שבאמת באמת מסובב טוב את גלגלי השיניים של הזמן, של השכל, של הנשמה, של האישיות, של הכל, זה הזמן שעושים את הכל בעקביות, ועל כך אני רוצה קצת לגעת, כי זה חשוב לנו להיות עקביים. בואו נראה, בואו נתחיל ככה. למשל, על קורבן התמיד כבר דיברנו, מה זה קורבן התמיד? מה זה קורבן התמיד? אמרנו שהוא יותר חשוב מהכל. ב-17 בתמוז יש אסון גדול. מה האסון? בטל התמיד. אז זה בטל יום אחד, אז אין יום אחד תמיד. מה קרה? מה קרה? תעשה חשבון. בשנה יש 360 ימים, שני קורבנות תמיד כל יום, כלומר 700 קורבנות ביום. 10 שנים 7,000, 100 שנים 70,000, 1,000 שנים כמעט מיליון קורבנות. אז אחד פחות, זה בוטל ב-60 100 פעמים. מה קרה? מה הסיפור? ברגע שמשהו לא הרבה, אלא תמיד, אז יש לו איזושהי אישיות. כשאני היום נניח, היום, אתם יודעים מה, אין לי את קורבן התמיד כדוגמה, אז אני אקח דוגמה אחרת. נראה איזה זקן אחד, בן 95, וואו, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, בבית הכנסת עדיין מסרך רגליים, די יפה, אפילו בלי עזרה הוא עולה את המדרגות, מניח תפילין, מתפלל. מזל טוב, כל הכבוד לך, אתה היום הוא יום הולדת, גיל 85, וואו, איזה יופי. כמה שנים הוא כבר מניח תפילין? מה? נעשה חשבון. כמה שנים הוא מניח תפילין? לא יודע. 95 פחות 13, 85, 82 שנה הוא כבר מניח תפילין. וואו, התפילין האלה שאתה מניח עכשיו, זה, בשך רציף, מגיל כבר 85 שנים, 75 שנים, 80 שנה. וואו, 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 וואו. אומר, לא, זה לא בדיוק ככה. בגיל 50 השתתפתי פעם באיזה קמפ. כל החבר'ה שם היה כזה מסיבה, אסיפה, קייטנה כזאת. אז בבוקר, על הבוקר, העירו אותנו, עושים איזה שייט. אחר כך בצהריים חזרנו לא זוכר. בערב הייתה בריכה, ואז נזכרתי, וואי, לא הנחתי תפילין היום. כבר היה שקיעת החמה. אז מהבר מצווה ועד היום, יש לי בסך הכל 30 שנה רצופות של תפילין, לא 70, לא 80. 30 שנה רצופות של תפילין, יש לכל אברך בן 45. זאת אומרת, אני היום, לפחות בצד של התפילין, בדברים אחרים עוד מעט נדבר, מהצד שאתה רואה אותי עם התפילין, אני לא בן 95, אלא בן 45. פספסתי, נכון, לא שחזרתי בתשובה בגיל 40, בגיל 60, ורק מאז אני מניח תפילין. יש לי מקל אחד ארוך של תפילין מהבר מצווה עד גיל 60, שם שברתי אותו, שמתי אותו בצד בגניזה הזה לגן עדן, ובגיל 60 התחלתי סיבוב חדש. אני עוד פעם מניח תפילין, אני כבר ברוך השם, 35 שנה אני כבר מניח תפילין מאז. אבל כשאני הייתי הולך לבית המקדש, ומראה לילדים שלי, אתם רואים, זה קורבן התמיד. זה הקורבן שהכהן פה עכשיו שמחזיק אותו בצד אחד, ארוך, 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 המקל שלו, ארוך, 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 בצד השני של המקל הזה מחזיקים משה ואהרון. וואו, לא, סליחה, טעות. חתכו את המקל באמצע. בזמן, ב-17 בתמוז, חתכו את המקל. היה מקל ארוך, 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 ממשה ואהרון עד תקופה שלפני חורבן בית המקדש. ומי אז יש מקל חדש, מקל שהתחיל בערך בתקופה של עזרא, נחמיה, שבני ישראל באו לשקם מחדש את בית המקדש הראשון, ובנו את בית המקדש השני. זה המקל השני, לא רע, מקל די מכובד, אבל תבינו מה מדובר כשאני אומר שיש לנו מקל ארוך, 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 חבל ארוך, 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 בצד אחד אנחנו מחזיקים, ובצד שני מחזיק משה רבנו. את זה הפסדנו, כשבוטל התמיד, בחג השבועות, סליחה, ב-17 בתמוז. אין לנו את זה. יש לנו היום מקל ארוך, אבל בסדר. כאלה מקלות ארוכים יש עוד בעולם. מקל שאני רוצה את מקל של משה רבנו. פספסנו אותו, תמיד. תמיד זה משהו שלא זז, לא יזוז ולא מזיז. אתם יודעים על לחם התמיד, לחם התמיד שצריך לשים על השולחן, אז כתוב בהלכה שצריך שהמגשים יזוזו. בצורה, הישן יוצא, והחדש נכנס ביחד, שלא יהיה פרש באמצע. למה שלא יהיה פרש באמצע? כי זה נקרא תמיד. תמיד, זה תמיד, 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 בלי הפסקה. אם לנו, למשל, התפילה הם במקום קורבן התמיד, אז רבותיי, זה חייב להיות בלי הפסקה. ואם יש הפסקה, אז בטל התמיד. אז עכשיו מתחיל מקל חדש. תמיד זה רצוף, רצוף, רצוף. אנחנו אומרים ככה, וכל החיים יודוך סלע, ויעללו ויברכו את שמך. סלע זה לעולם ועד. וכל החיים, אני ואתה ואנחנו וכולנו, מודים לקדוש ברוך הוא לעולם ועד. רבותיי, האומנם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא לעולם ועד, הלוואי 80-90 שנה, הלוואי, הלוואי 100, הלוואי 200, לכן, אבל איזה לעולם ועד? מי ניסח את האשליה הזו שאני אחיה ואני יודע לקדוש ברוך הוא לעולם ועד? הלוואי, תראו, כשאני קראתי בפרשת בראשית, למדנו שם המתושה לחי 970 שנה, זה 950, 930, 910, אמרתי הלוואי עליי, אבל האמת היא שזה לא מספיק, תאמינו לי, מי שמגיע לגיל 970 והוא היה בסדר, בריא וצעיר והכל רענן, לא כיסא גלגלים, לא כלום, לא אכפת לו עוד מנה כזו של 970. בקיצור, אנחנו כולנו רוצים לחיות לאריכות ימים ושנים טובות ונעימות, אמן ואמן. אבל תכלס אנחנו גם מכירים את העולם, מכירים את החברים, אין היום בעולם אפילו בן אדם אחד בן 130. מכל החברים של, של, של אבא שלי, אין אף אחד כבר חי היום. מכל אנשים שיהיו בבית הכנסת בכפר עטה, בשיקון פאי שם ביחד שלוימה, איפה שאבא שלי היה מתפלל, כבר אף אחד לא חי. הזקן האחרון נפטר לפני כמה חודשים. אבל אז הוא היה צעיר, כשכולם היו זקנים הוא היה צעיר. אין. תור הולך, ודור בא. הילדים למות, המתים לחיות. בקיצור, מה בו שבכל החיים ידעו חסלה? איזה? התשובה היא כזו. אני יודע כמה זמן אני יודע. אני לא יודע, עד שישבר לי. נכון? לא, 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 לא. אם יש לי עקביות כזו שאני יודע שכל זמן שהנשמה באפי, אני מודה לקדוש ברוך הוא. אין שום סיבה ואין שום סיכוי שזה יפסיק. אם ככה זה נקרא שאני מודה לנצח נצחים. כי אם אני יודע, אני אתן דוגמה עוד מעט. אם אני יודע שאני מודה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לא צריך כל הזמן, כל הזמן, אבל אף פעם אין סטייה מהכיוון. אני מודה מדי פעם אני עושה דברים אחרים, אבל אין אף פעם סטייה. ריבונו של עולם, היום שלושה ימים, תן לי ככה קצת חופש, אני צריך לרענן את הזיכרון, אם באמת הכל בסדר, לפעמים נראה לי כאן כמה דברים. מי שלא חושב ככה, באמת, 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 תמיד, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, ישתבח שמך לעד, הוא נקרא וכל החיים יודוך הסלע. כי עכשיו זה שאני לא חי עד גיל 190, כי בגיל 160 הקדוש ברוך הוא לקח אותי, זה לא אני. לו ריבונו של עולם היית משאיר אותי פה, הייתי ממשיך להודות. עובדה, יש לי קבלות. 70 שנה לא זייפתי, 80 שנה לא זייפתי. ואני אספר לכם סיפור. תקשיבו, היה בבני ברק, בישיבת פונוביץ', רב אחד, שקראו לו רב דוד פוברסקי. התלמידים יודעים, מנענעים בראש והם זוכרים אותו. תקשיבו. הוא היה אברך צעיר, וכשהפונוביץ' רוב פתח את ישיבת פונוביץ', הוא פתח אותה בבית הכנסת אייליגמן שם, זאת לא היה ישיבת פונוביץ' המעתירה הגדולה כמו שהיא היום, משהו כזה, החליט שהוא רוצה לפתוח ישיבה. אסף כמה בחורים, והוא חיפש גם מגיד שיעור. אמרו לו שיש אברך מוצלח, אברך מוכשר, אברך ירא שמיים, יעשה את העבודה שלו נאמנה בשם רב דוד פוברסקי. קח אותו. שיהיה מגיד שיעור. מה שהפונו וז'רוב סיכם אותו, אני לא יודע, 150 לירות לחודש, אתה נמצא שעתיים בבוקר, שעה וחצי בבוקר מוסר שיעור, חצי שעה לפני כן יושב שם, אולי בחורים רוצים לשאול משהו, ועוד שעתיים או שלוש שעות אחר הצהריים, מי שרוצה לשאול, לברר, ללבן נושא שאמרת בשיעור, זה הכל. התפקיד שלך הוא להיות שעתיים בבוקר, שלוש שעות אחרי צהריים, משאר כל היום אתה יכול ללכת להתפלל בוויז'ני, צאט ברבל, זה מה שאתה רוצה, תעשה, תתפלל בזה כולל שאתה רוצה. טוב, סוכם. עברו יומיים שלושה, ורב דוד קלט שזה ישיבה טובה, מקום טוב, אז הוא החליט להגיע שם גם לתפילת שחרית. זה לא התפקיד שלו, התפקיד של להגיע לישיבת שחרית זה תפקיד של המשגיח. הוא צריך לראות מי מתפלל, מי מתלהב, מי מפעק, מי משעממת אותו התפילה, מי בכלל לא מגיע. המגיד שיעור צריך לדאוג שהבחורים יבינו את הגמרא. אבל הוא הגיע לישיבה, מקום טוב להתפלל, מקום רינה שם תהיה תפילה, ישב יומיים שלושה ארבעה. אחרי ארבעה ימים פגש את פונו ויז'רוב, את רב שלמה יוסף כהנמן, פגש אותו אח של רב דוד. היה לו אח, יהודי טוב, גר ברמת גן. שלום כבוד הרב כהנמן, ככה הוא פונה אליו. אתה לקחת את דוד, אח שלי, להיות מורה אצלך בישיבה, נכון? כן, נכון. איזה דוד? דוד פוברסקי, כן, נכון. נכון. תשמע, רב, אתה עוד לא מכיר אותו, אני מכיר אותו. תשמע. אם יום אחד הוא לא יגיע, הוא בא להתפלל שחרית, אני ראיתי, כי אני גר על ידו, אנחנו חיים ביחד. אם יום אחד הוא לא יגיע לתפילת שחרית, אל תנסה לברר איפה הוא, אל תשאל, אל תחפש, על אחריותי, אני לא מגזים. לך לבית דפוס, ותשים הודעה גדולה, דוד פוברסקי מת. אל תפחד, אני אומר לך, אני מכיר אותו. אם הוא לא בא, סימן שהוא מת. למה? כי אם הוא לא מת, אז הוא יבוא. אין משהו אחר, זאת אומרת, מה, הרגשתי טוב, הילדים בוכו בלילה, היה גשם, היה שמש, הנעליים התהפכו לי, שכחתי, אין כאלה דברים, אתה לא מכיר אותו, אין לו שום תירוץ בחיים, הבן אדם הזה ישר כמו סרגל. אם הוא לא בא יום אחד לתפילה, שים מודעות ברחוב דוד מברסקי מת. כך אמר לו האח. האח לא התכוון להדריך אותו איך לשים מודעות אבל, הוא התכוון להסביר לו מי זה רב דוד, מה זה נקרא אדם עקבי, עקבי, עקבי. עכשיו למעשה, מאז שהאח פגש את, 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 את טפונו וז'רוב, שרבו דוד היה נהיה בן כמה, בן 25 או בן 30, עד שהוא נפטר כשהיה בן 90, כמה פעמים לדעתכם הוא פספס את תפילת שחרית בישיבה? אז נכון, כולם מנחשים, מי שלא מכיר אותו, כולם מנחשים אפס. אבל רבותה, יש לי שאלה אחרת, כמה פעמים הוא איחר את התפילה, התפילה מתחילה בשבע, גם בקיץ, גם בחורף, תמיד שבע. כמה פעמים הוא איחר, אולי הוא נכון, הוא לא, הוא לא איחר, לא, לא בא לתפילה, אבל הוא הגיע בשבע וחמישה. אה? זה כן קרה אולי פעם אחת? אז עכשיו תקשיבו טוב, מי שעומד, כדאי לכם לשבת. רב דוד פוברסקי, לתפילה של שעה שבע, היה מגיע יום יום, יום יום, יום יום, יום יום, בשעה שלוש בלילה. משלוש עד שבע הוא למד בישיבה. אבל, שאלתי כמה פעמים הוא איחר, כן, לפעמים הוא איחר, היה פעמים שהוא הגיע בשלוש וחמישה. זה נקרא וכל החיים ידעו חוסה לו ויעללו ויבורכו את שמחו. וכל החיים ידעו חסה לה. עכשיו, אם רב דוד חי 7,000 שנה, אז 7,000 שנה הוא מגיע לישיבה. אז זה שהוא הגיע רק 60 שנה ממתי שהוא התחיל עד שהוא נפטר, זה ריבונו של עולם, זה לא רב דוד השם, זה אתה השם. לקח את האחריות עליך, אתה קבעת שיהיה מוות בעולם. זה נקרא תמיד. תמיד זה משהו שהוא נצחי, נצחי, לא 10 שנים, לא 100, לא 1,000, לא מיליון, לא מיליארד, נצחי. אני לא יודע כמה זמן זה נצח. נצח, יואו, יש לי תיאורים על הנצח, לא כמה הוא. אלא איך אנחנו לא מסוגלים להבין מה זה נצח. אבל עזבו מהתיאורים, נצח זה נצח. וכל החיים ידעו חסלה לנצח. רק תהיה עקבי. אם אנחנו עקביים, אז הכל עובד ככה, יפה מאוד. עכשיו ככה, ב-17 בתמוז בטל התמיד, זה נקרא, מהרגע שיש כזה רעיון בעולם, יש בית לקדוש ברוך הוא, בית שבו, ושכנתי בתוכם, עד הרגע של 17 בתמוז, זה היה הבית. עכשיו זה כבר לא זה. אנחנו לא כל כך יתומים לגמרי, כי יש דברים שזה כן ממשיך. למשל, אתם יודעים מה, אתן לכם דוגמה. אני נמצא הרבה בטבריה, למי שאינו יודע. אנחנו עובדים עם ערכים ועוד ארגונים שעושים סמינרים בטבריה. בטבריה אני בעבודה, אז אין לי זמן ללכת לטייל, אבל קורה לפעמים שאני מגיע עם קבוצות קטנות יותר, ואז אני אוהב ללכת בליל שבת, להתפלל בשטיבל של סלונים. מה יש? אני כזה חסיד סלונים נילב? הלוואי שכן, אבל לא זו הסיבה. השטיבל של סלונים בעיר למטה, על יד מלון ליאונרדו, יושב בבית הכנסת של רבי מנדלה מויטפסק. רב חנוך, התחלת עם סיפורי חסידים? לא, תקשיבו. זה הבית הכנסת הכי ותיק בעולם, שלא הפסיקה בו תפילת ליל שבת, אפילו פעם אחת במשך למעלה מ-250 שנה. אני מגיע לבית הכנסת זקן, מבוגר, אני יודע מה, חורבת רבי יהודה החסיד, וואי, זה מלפני הרבה שנים, אבל מאז מלחמת העצמאות, עד מלחמת ששת הימים, לא התפללו שמה. ואחר כך יש עוד פעמים הפסיקו, פעם הפגזות, פעם פה, שם לא הייתה הפסקה. ממילא, נכון שזה לא הרבה שנים, 250 או 300, מאז שרב מנדלר, רב מנדלר היה מגדולי התלמידים של הבעל שם טוב. בכל אופן, כשאני מבין, שיש פה איזשהו מקום של תפילת ליל שבת, שהיא הייתה גם בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים, כלומר, רק צריך טיפה לעלות על הדמיון, להגיע לבית הכנסת ולחשוב, אתה עכשיו מגיע להיכל התפילה של הבעל שם טוב בכבודו ובעצמו. כי זה לא הפסיק אף פעם, זה זה. אז נכון, כל השבוע זה הפסיק, כל השבוע אין תפילת ליל שבת. ליל שבת, 300 שנה, וכשמספרים את זה מרגש, כשאני מספר את זה אני בוכה קצת, לא בוכה ממש, ככה, איזה דמעה סוררת בורחת מהצד של העין, זה מרגש, ואז התפילה נראית אחרת, וואו, אני פתאום על כנפי נשרים כאלה, זה תפילה מלפני זה לא תפילה מלפני 300 שנה, אני מחובר למקל ארוך 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 של תפילות רצף 300 שנה, יפה, אם כן אפשר להמשיך הרבה יותר פשוט רבותיי, יש לנו בחצר של הבית, מתחת הבית, דיקטים, אנחנו עושים איתם בחג סוכות סוכה, עם קצת שכח. יושבים בפנים ועושים קידוש. מאז משה רבנו, נראה לכם שהייתה שנה אחת, פעם אחת, שכל היהודים בעולם, אף אחד, אף אחד, אף אחד, אף אחד לא עשה סוכה? לא יכול להיות. אולי פעם הייתה גזירה, אז לא עשו ברומניה, ופעם אחת לא עשו בגרמניה, ופעם לא עשו במרוקו, ופעם לא עשו באלג'יר, ופעם לא עשו בתימן, יכול להיות. אבל בכל היהודים, בכל העולם, מאז הפעם הראשונה שבני ישראל עשו סוכות, עד היום, זה התפספס פעם? ודאי שלא, אפילו בשואה, יהודים לא עשו בשואה, זה יהודים עשו באוסטרליה, עשו בארץ ישראל. כשאנחנו נכנסים לסוכה, אנחנו לא נכנסים לסוכה כמו של משה רבנו, אלא לסוכה של משה רבנו. לסוכה של אהרון הכהן, לסוכה של רשי, לסוכה של הרמב"ן, לסוכה של השולחן ערוך, לסוכה של הבבא סאלי, לסוכה של הגאון מווילנה, לסוכה של בעל התניא. זו הסוכה, זה. אנחנו מחוברים לאיזשהו רצף עוצמתי. רבותיי, הרצף הזה הוא נורא גדול. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים? לכל מה שאתם רוצים. בואו ניקח את זה למנטליות. מנטליות גם כן קשורה לאיזשהו רצף. אם כן, בואו ניקח את הרצף שקשור אלינו. רבותיי, גם טעויות אנחנו עושים ברצף. ומה שעושים ברצף חודר עמוק עמוק אל המוח. ולכן, תתפלו לשמוע, יש לנו מדי פעם תחנות לעצור. אני רוצה לקחת את התחנה הכי חזקה והכי גדולה, לא שבאמת קיימת, אלא שהיא תמחיש לנו טוב על מה אני מדבר. 10 ימי תשובה. ההלכה, התורה, החזל, דורשים מאיתנו שב10 ימי תשובה נתנהג יותר טוב מכל השנה, זה בסדר, זה לגיטימי, אבל, תקשיבו טוב, יותר טוב ממה שאנחנו מסוגלים. איך אני יכול להתנהג יותר טוב ממה שאני מסוגל? אני יכול להתאמץ לרגע קטן לעשות יותר ממה שאני מסוגל באמת. המלאכים היו, הם קוראים לזה שהם היו מגיעים לרמה אל הקדוש ברוך הוא במצב של רצו ושוב. מה פוש רצו? הם מתאמצים, מתאמצים, מתאמצים להגיע טיפ טיפה יותר גבוה ממה שהם מסוגלים, מחזיקים, מחזיקים, מחזיקים מעמד ונופלים. ושוב, רצו, רצים ושוב. רצו תמיד תמיד מתאמצים טיפ טיפה יותר. גם אנחנו עוד לא מלאכים, אבל מתבקשים לפחות ב10 ימי תשובה, לנסות להיות במצב של רצו ושוב. למשל, שלוחן ערוך. הלכות 10 ימי תשובה. ומי שרוצה לחפש בפנים, יהיה לו קל לחפש את זה, תזכירו, תרי"ג מצוות, נכון? אז תרי"ג, כולם זוכרים. אבל לא רק תשמיטו את היוד. תרי"ג, כאילו תרי"ג, אבל בלי יוד. תרי"ג. בשולחן ערוך, סימן תרי"ג, יש סימן קצר, בדרך כלל סימנים ארוכים, לפעמים ארוכים מאוד, אבל יש מעט סימנים קצרים, סימן שיש בו רק סעיף אחד. והוא אומר שב10 ימי תשובה, עכשיו זה לא 10 ימי תשובה, אז אני לא אסביר את כל הרחב, רק מה שנוגע אלינו, ב10 ימי תשובה עלינו להתנהג ברמה יותר גבוהה ממה שאנחנו מסוגלים. למשל, מי שאוכל לחם של גויים כל השנה, אין לו משהו אחר. לא מדובר על לחם עם תולעים, לחם לא מנופה. מנופה, נקי, אבל שגויים אפוטו, יש גזירה. פיתה משום שמנם, שמנם משום ינם, ינם משום בנותיהם. לא אוכלים לחם אצל הגויים. בוא נאכל עם היהודים, זה מספיק טוב, לסעודה מקרבת לבבות. ומי שאין לו לחם אחר, ואוכל לחם פלטר, לחם של גויים, זה לא בסדר, אבל הוא אוכל, מה אפשר לעשות? לפחות שב10 ימי תשובה, לא יאכל לחם של גויים. כך כתוב בשולחן ערוך. ומה הוא יעשה אחרי 10 ימי תשובה? יחזור לאכול לחם של גויים, נכון? אז מה ירוויח? סתם, עושה צחוק מעבודה, עושה הצגה, עושה עודתי, בכאילו. או שאתה אוכל, או שאתה לא אוכל, אם אתה לא יכול, אז גם ב10 ימי תשובה, תהיה אמיתי! אני אוכל לחם של גויים, אז גם בסעודה המפסקת של ערב יום כיפור, זה הלחם שלי, מה אתה רוצה? נכון, אני לא אומר לך ש... אבל לפחות 10 ימים, תשתדל. תאכל עוגות, תאכל תפוחי אדמה, תאכל תפוזים, תאכל בשר, 10 ימים, תתאמץ. תאכל לחם לא טרי, תשים במקפיא, יש פתרונות, יותר פחות. מה הרעיון של להתאמץ ואחר כך לחזור בחזרה? הרעיון הוא שיש אחד שאוכל פת פלטר, פת של גויים, מאז שהוא בן 8 עד בן 98, 90 שנה הוא אכל לחם של גויים. אוי ואבוי ואבוי ואבוי. אתם יודעים איזה מקל ארוך שלילי יש לו? 90 שנה? אבל אם כל שנה יש לו הפסקה קצרה של 10 ימים, אז הוא מגיע לשמיים עם אוסף של גפרורים, לא עם מקל ארוך. גפרור אחד מתפשין יהודה, תפשין יהודה א', הגפרור השני מתשי"א אחרי יום כיפור, התשי"ב לפני ראש השנה. הגפרור השלישי הוא מי אחרי יום כיפור של תשי"ד. בקיצור, הבנתם? חותכים, חותכים, חותכים את הדברים הרעים, לא שוקעים בהם עד מעל האף. חותכים, יוצאים מדי פעם, לוקחים אוויר פסגות, לוקחים אוויר נקי, ואחר כך כשחוזרים, יודעים לאיפה אנחנו רוצים להתגעגע. אוקיי, זה דוגמה איך אנחנו לא רוצים להיות מחוברים לדבר שלילי, ואיך רוצים להיות מחובר לדבר חיובי. אז בישיבות אשכנזיות קוראים לזה רצופויס, רצופויס. לתרגם את זה לעברית, רצופות. פשוט מאוד את הטף הם עושים בלי דגש, אז זה ס, ורצופו, וו, זה ווי, רצופויס. בישיבות קוראים לזה רצופויס. מה זה רצופויס? אז יש גם מכתב של החזון איש, אבל הרבה הרבה לפני כן כבר המאירי כותב את זה. ואני עוד מעט אגיע גם אל החזון איש וגם אל המאירי, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם מה כתוב בירושלמי. הוא היה מוקדם, הוא היה לפני המאירי ולפני החזון איש. בתלמוד הירושלמי, במסכת ברכות, מיד בהתחלה, בעמודים הראשונים, מסופר על צדיק בשם רבי בון, בית ובנון, רבי בון. רבי בון, זיכרונו לברכה, נפטר בגיל 28. וכתוב בגמרא ככה, עשה רבי בון ב-28 שנותיו, מה שלא עשה תלמיד ותיק ב-100 שנים. תלמיד ותיק ב-100 שנים, זה נקרא שהוא כבר 100 שנים יושב בבית המדרש. הגיע לבית המדרש בגיל 13-14, מדובר על תלמיד בין 114-113, כן? שהוא 100 שנים תלמיד. רבי בון נפטר בגיל 28. מתי הוא הגיע לבית מדרש? בגיל 10, 12, 13. זאת אומרת, רבי בון עשה בערך 20 שנה, או 17 שנים, הוא למד בישיבה 17 שנים, והוא הספיק יותר ממה שתלמיד מספיק ב-100 שנים. רבותיי, זה נראה לכם הגיוני? זה יכול להיות? לא מדבר שהוא הספיק יותר ב-100 שנים ממה שהספיק ההוא שיושב בשפת הים ומשתזף ושותה קולה ובירה ונרגילות ומסתכל על המציל ועל הגלים. כן, כי הוא לא עשה כלום. תלמיד ותיק, כלומר תלמיד טוב, לא מספיק ב-100 שנים את מה שרבי בון עשה ב-28 שנותיו. איך? אז כאן התשובה ששמרתי לכם ביידיש, רצוף אויס. החזון איש כותב את זה בהרחבה, ובמאירי זה כבר כתוב אפילו באיזשהו טור מתמטי. המאירי אומר, מה, איך אתה חושב שתגיע ללמוד את כל התורה כולה היא גדולה? רק רבותיי, תסתכלו פעם את הפרסומת, אתם יודעים, יש תוכנה שקוראים לה אוצר החוכמה. אז יש פרסומת, בפרסומת רואים קיר גדול, 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 כמו הר, גבוה מסביב, ושם למטה, 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 יש סולם ענק, 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 מגיע עד רבע קיר, ויש איש גדול כמו נמלה, עומד על הסולם, זה הספרים, כל הארון הספרים הגדול הזה, יש באוצר החוכמה, יש ספרים, ארון ספרים, מהרצפה עד התקרה שלי, מדף, ועוד מדף, לא מדף, טור של מדפים, ועוד טור של מדפים, ועוד טור של מדפים, מירושלים עד בני ברק. הכל מלא ספרים, 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 באוצר החוכמה, מהירות חיפוש אפס. אם הסיפור הזה עכשיו עושה פרסומת לאוצר החוכמה, אז אני מבקש אחוזים, אבל אם זה יעשה אתכם חכמים, זה יהיה אחוזים שלי. על כל פנים, אז אתה מסתכל על אוצר החוכמה, אתה חושב באמת שאפשר ב-28 שנים ללמוד את זה, וב-100 כן, וב-1000, אפילו לא ב-10,000. כמה ספרים! אז מה פירוש, איך רבי בון הספיק ב-20 שנה, 18 שנים, 15 שנים, לא יודע כמה, מה שתלמיד לא מספיק ב-100 שנים. אז המאירי אומר, השאלה הזו הייתה קשה למאירי, איך אפשר להספיק את כל התורה כולה? אז הוא אומר שמי שלומד רצוף, מי שלומד בהתמדה, אז הדברים עוברים אצלו במכפלות. שעה ראשונה נגיד שהוא מספיק, לא נדבר בקילו, 5 קילו תורה. שעה שנייה זה לא עוד 5 קילו, כבר לומד 10 קילו בשעה. שעה שלישית, עוד פעם כפול, 10 כפול 10, לא 10 כפול 2. בסיפור עם השח, שאמר לו, תשים שני גרעינים של אורז, 4 גרעינים של אורז, 8, הוא עשה כפול 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 258, 256, 512, 1024, 2048, וכן הלאה. לא. פה מיר אומר שזה עושה כפול, כפול עצמו, כפול עצמו. לא בידע, מה שאני לא קראתי אני לא יודע, אני לא יכול תוך 3 שעות לדעת את כל העלונים על פרשת השבוע שיצאו בכל 40 שנה האחרונות. ודאי שלא. אבל כשנכנסים למנטליות של התורה, לא צריך את כל זה, קולטים את הראש. אתן לכם דוגמה. היה רב גדול אחד בירושלים, הצ'יבינרוב, הוא היה רב של, של העיר צ'יבין, אחר כך הרב ויידנפלד. הוא היה כמה שנים אסיר ברוסיה. אסיר מחנות, עובד כפייה. במשך הכמה שנים האלה הוא לא הספיק ללמוד תורה. הוא גמר שם את השבע, שמונה שנים, לא יודע כמה שנים הוא היה שם, הוא גמר, הוא יצא משם, בדיוק, 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 עם אותה כמות ידיעות, עם אותה מנטליות שהייתה לו כשהוא נכנס לשם. כי הוא והתורה היו אחד. יש מסופר על גאוני עולם, גאוני עולם שראו ספר, שאלה ראשונה ותשובה שלו, ושאלו, מה השאלה השנייה? הנה התשובה. מה השלישה? הנה התשובה. למה? מה הוא... ברגע שקולטים את הראש, זה הולך עם איזשהו סייעת הדשמיה, זה הולך עם התמדה, זה הולך עם רצוף וויס. החזוני שאומר שמי שמצליח, 10 שעות רצוף וויס, תקשיבו, אתם לא תאמינו, הוא מגיע לרוח הקודש, זה נורא קשה, רבותיי, בפרט להיפר-אקטיבי כמוני, כשאני מספיק רבע שעה רצוף וויס, אני מרגיש שמגיע לי עולם הבא. אבל לפעמים אני גם מצליח חצי שעה, אל תגזימו, זה מאמץ. אבל יש אנשים שיודעים להיות ממוקדים. משתדלים, רוצים, וזה חשוב להם. בתורה זה ודאי חשוב, גם אני משתדל לפעמים. ממוקד חצי שעה זה נהדר, שעה זה יותר טוב, שעתיים יותר טוב, אחרי 4 שעות. לא הכמות, אלא האור נהיה יותר ויותר ויותר ויותר. קולטים את הראש, קולטים את הכיוון, קולטים את המהלך, וזה נקרא, ותורתו, תורתו שלו, יהגה יומם ולילה. בהתחלה זה כי אם בתורת השם חפצו, תורה היא של השם, אחר כך ביהגה יומם ולילה, אז זה כבר תורתו. הרמב״ם כותב שאין חוכמתו של האדם נלמדת, אלא בלילה, ולכן שלא יפסיד אפילו לילה אחת בשינה. מה הפירוש? לישון ביום וללמוד בלילה? מה ההפוך הזה? מה הרעיון של הרמב״ם? לישון ביום וללמוד בלילה? לא. הרמב״ם מתכוון לומר, אל תסגור את הגמרא כשנהיה החושך, עכשיו 7 בערב, סוגרים, מגעצים את הכרטיס והולכים הביתה. גם כשהזמן שלך נגמר, תמשיך. תשתדל, מי שמאוד מתמיד גדול, משתדל מאוד, מי שפחות, משתדל פחות, על המערשה, אתם יודעים מי זה המערשה, פרשן על התורה, על הגמרה, היה שיער ארוך, הוא היה קושר מהתקרה חבל, וקושר את השיערות שלו לחבל הזה, וככה הוא למד תורה, למה? כי אם הוא ירדם, והראש ייפול, אז השיער יימשך לו, וזה יכאיב לו קצת, אז הוא יתעורר, אז הוא עוד פעם ירים את הראש. יש אנשים שמתאמצים, הרעיון של להתאמץ זה לא להספיק עוד 10 דקות, זה כן נכון, אבל זה לא רק, אלא הרעיון הוא שזה לא יהיה עם הפסקה, מאיפה שאני קורס בחוסר כוח היום, ואני ממשיך מחר, אני ממשיך מאיפה שגמרתי היום, אבל אם אני ב7 בערב סוגר, לוקח תנה לבית, יוצא לגינה, עכשיו זמן איכות, מה זה איכות? לשחק 6 בש, לפטפט עם השכנים, לעשן סיגריה, לשתות בירה, לצחוק, לטייל, איכות! איכות, או יחמיר האיכות. אבל אם זה זמן איכות, אז הפסקתי. מחר מתחיל חשבון חדש. עוד פעם מההתחלה. זה לא רצופוי, זה לא תומיד. רצופוי זה נקרא, זה מה שרמב"ם אומר, לא יפסיק לילה אחד בשינה. והאמת היא שזה פסוק מפורש בספר קהלת. כל הלומד פיסקי, פיסקי, הגמרא אומרת, הגמרא במסכת סנהדרין אני חושב, כל הלומד פיסקי, פיסקי, תורתו נעשית קרעים, קרעים. כל הלומד פיסקי, פיסקי, תורתו נעשית קרעים, קרעים, שנאמר, קרעים תלביש נומה. נומה זה שינה. נומי. לנום, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כל הלומד קטעים קטעים, לומד קטע, יצא החוץ על הפינת קפה, למטח, סיגריה, קטעת נייס, מה חדש, מה איפה עכשיו, מה המצב, צהל נכנס לג'ינין, לא נכנס, מה קרה שם, מה העניינים, אולי עוד כמה כותרות בעיתון, וחוזרים בחזרה לתוספות הבא. נו, תוספות שלם הפעם, עשיתי את זה רצוף וויס, וואו, 20 דקות רצוף וויס. לא מגיע סיגריה, לא מגיע כוס קפה, בטח שמגיע החוצה, להתרענן, לראות את החבר'ה. אבל זה נקרא תורתו נעשית קרעים קרעים. קרעים תלביש נומה. כלומר, אם אני עד היום חשבתי שאם אני לומד קצת, ומפסיק קצת, ונעצר קצת, ולומד קצת, אז יש לי פחות. ההוא שלומד כל היום יש לו 17 שעות ביום, ולי יש רק 11 שעות. נו, מה כל כך נורא? אז מה שהוא עושה 7 שנים, אני עושה 11 שנים. לאיפה אתה ממהר? זה לא נכון. זה קרעים, זה אפילו לא בגד יותר זול. יש אחד שיש לו בגד ממשי, אני יש לי בגד מקוטנה, לא רע, מפשטן. לא, לא, לא. קרעים. יש לי חצי חולצה וחצי מכנסיים. מה תעשה עם חצי חולצה וחצי מכנסיים? לך תלך ככה ברחוב. אפילו בפורים אין לך אומץ ללכת ככה. קרעים, זה קטעים, קטעים, קטעים. כדי להתחבר, אתה צריך להיות לא קטוע, אלא גדול. מה זה גדול? מלשון גדה. גדה של הנהר. הנהר, מאיפה שהוא יוצא? במעיין. עד איפה שהוא נשפח לים, זה לא חשוב מה האורך שלו. יש נהרות של 5,000 קילומטר בעולם, ויש גם שלי יותר, אני חושב כבר שכחתי. יש המיסיסיפי, שיש נהרות ארוכים, למדתי פעם גיאוגרפיה, אבל רבותיי, שכחתי. אז מאיפה שהוא יוצא, עד איפה שהוא מגיע, זה הכל מחובר. אם לא מחובר, אז, אז פה נהיה ביצה, ופה נהיה שלוליות, ופה נהיה יובש. הוא מחובר, גדה, גדה, גדה. מחובר, גדה, מחוברת, זה גדול. ומה זה קטן? קטן זה קט, קט, קט. קטן, קט, קטנוני, קט, קטוע, קטעים, 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 קטעים. היום קצת פרשת השבוע, מחר קצת אלונים, מחרתיים נראה איזה חצי תושבות אחד, אחר כך נלך לשמוע איזה דרשה שפה ושמה, אחר כך נחפש ברדיו כל חי איזה עוד דרשה, קטוע, קטעים, 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 זה, זה, או שהוא ישן, גם אותו דבר. אפשר לישון, כשהשינה חוטפת, זה לא הפסק. חזל אומרים, בפסח יש הרי מצווה לספר ביציאת מצרים. אז חייב אדם לספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. זה הלשון, נכון? מה פרוש תחטפנו שינה? אם אתה חייב לספר עד הבוקר, אז תשתה כוס קפה, תשפוך מים קרים על הפנים, תשטוף את הפנים במים קרים, תרקע עם הרגל על הרצפה. מה עשו לכהן הגדול בליל יום הכיפורים כדי שלא ירדם? העירו אותו, יש שיטות להעיר, אפשר לתת למישהו לסחוב לילה שלם בלי שינה. אז אם יש מצווה לספר כל הלילה, אז מה זה תחטפנו שינה? תדאג שהשינה לא תחטוף. או שיש שיעור, אז תגיד מה השיעור, שעתיים אחרי חצות, עלות השחר, לא יודע, מה זה עד שתחטפנו שינה? התשובה היא שלפסח אנחנו נכנסים לא בחמש דקות, איי, עוד מה, היום בלי לפסח, לא ידעתי, מהר, 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 לא, לא, לא. לפסח 30 יום קודם החג, דורשים בהלכות החג. ובהלכה כתוב שזה רק לעניין פסח זה נאמר. סוכות מספיק שבועיים לפני כן. חג השבועות מספיק רק בחג השבועות לדבר. לא, זה לא הרבה נושאים. אבל פסח, רק על ההגדה של פסח, תכין את כל הדרשות. ותדאג לחרוסת, ולמרור, ולמצות, ולנקות את הבית. יו, זה באמת עבודה. חודש לא מספיק. בקיצור, פסח זה מצב, פסח זה אווירה. נכנס, עד שמגיע השיא ליל סדר. וואו, עכשיו עם יין, עם הכבוד, אם היינו לפרוי במצרים, מה יסיבר רבה גמליאל, וככה מדברים ומספרים, ומספרים, ואחר כך, בחלום, פתאום מתעוררים עם משה רבנו, התעוררנו עם משה רבנו, מציא ממצרים עכשיו הנה הים, משני הצדדים, ואנחנו בפנים, ככה עד הבוקר, איזה חלום, איזה חלום, וואי, זה היה בחלום, זה היה ממש מציאותי, בטח זה היה מציאותי, אתה כבר חודש מדבר על זה, עכשיו פתאום כשאתה בתוכו, 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 אתה לא נרדם, אתה מתעורר לתוך חלום, לתוך חלום אמיתי, בקיצור רבותיי, מי שישן, אתם יודעים שלרב צודק הכהן, רב צודק הכהן מלובלין, יש ספר, לא פתרון חלומות, אלא בחלום הוא יסלילה, כל החידושים שיצאו לו בחלום, הוא קם בבוקר, נטל ידיים וברך ברכת התורה, והוא ניסה להיזכר בחידושים שהוא אמר בחלום, והוא כתב אותם בספר נפרד. ספר נפרד, כמובן, שכשהוא היה ער הוא גם סינן, אבל אומר, אין מה לסנן, זה נהדר, זה חידושים כאלה, בפסיעות ענקיות, חידושים שכשאני ער, אני צריך לחשוב עד שאני אגיע למסקנה הזו. פתאום בשינה היא הגיעה אליי, ואני עכשיו משחזר אחורה, אני אומר, צודק. יש גם כאלה דברים. היו כאלה שהתלמידים של הארי הקדוש, אחד התלמידים שכחתי מלאי, אולי בטח המערכי הוא, שמע אותו בשבת אחרי צהריים נרדם לרגע, והוא מלמל. הוא התכופף להקשיב מה הוא ממלמל, הוא מלמל קטעי משניות, תוך כדי שינה. בקיצור רבותיי, בלי, כמה שיהיה לנו פחות הפסקות, אנחנו נוכל יותר לטפס לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, מסיבה פשוטה, כי עצירה מחזירה אותנו אחורנית, מחזירה יותר, מחזירה פחות, אבל מחזירה. ועכשיו אם כן, אנחנו חוזרים בחזרה גם לפרשת השבוע, וגם למה שהיה אתמול, 17 בתמוז. פרשת השבוע מדברת על קורבן התמיד, וקורבן התמיד זה הכי, הכי קורבן חשוב, הכי חשוב. יש לנו את קורבנות של שבת, מוסף של שבת. יש ראש חודש, יש פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום כיפור, יום כיפור, אבוי דס הכהן הגודל ביום הכיפורים. וואו, יש לי פה שכן אחד חזן, ביום כיפור. מי ראש חודש אלול, הוא כבר מתאמן, סלסולים, איזה, איך לעשות את הקטע הזה, ותי רבי שמואל אס עצמוי, הוא עושה מזה דרמה, חשוב לו. אבל, מה שבאמת, באמת, באמת חשוב, זה היום יום. שחרית, בזמן, בנחת, לא ממהרים, אין לאיפה למהר. יש כן, מיליון מקומות למהר, מדקה אחרי התפילה. בספר בעל התניה, לא בעל התניה, בספר, בשולחן ערוך של בעל התניה, הוא כותב שצריך להתפלל תפילת שחרית שעה וחצי. אנחנו אפילו בשני וחמישי, כשיש קריאת התורה ומוסף, סליחה וסליחות, בקושי מצליחים להגיע לשעה ועשר דקות. שעה וחצי, ומובטח לו, מבטיח, ואנשים אומרים שניסו את זה והצליחו, שמי שעושה את זה, כל החצי שעה הזו שנראה לו שהוא מחסיר מהעבודה, הוא יגלה שהוא יקבל אותה פי חמש. פי חמש. את מה שכרגיל אתה עושה בעשר שעות, אתה עושה בחמש שעות. למה? כי התפללת שעה וחצי שחרית. בקיצור, למה אתה אומר, זה התמידים, זה הדבר, זה הדבר החשוב והחשוב והחשוב שיש לנו, תמידים. אנחנו חייבים לחיות את החיים שלנו ברציפס. רציפס זה נכון, יש אנשים כמו הרב עובדיה יוסף, למד שמונה שעות רצוף. היה לו המון כוח ריכוז, כוח רצון. היה לי רב בישיבה, זיכרונו לברכה, רב יצחוק חיים קרסניאצקי, היה יושב עם המשקפיים על המצח, ככה למעלה, כי על המשקפיים הקטינות, למרחוק, בשלאותיות הקטנות זה הפריע לו, ישב עם המשקפיים על המצח, ואצבע אחת בגמרה, או במערשה, או באיזשהו מקום אחד הפרשנים בסוף, והוא קורא לאט, וקורא עוד פעם, ומשחזר בראש מה שהוא קרא, וחוזר וקורא וקורא, ובחורים רצו לשאול אותו שאלה, אז נעמדו על ידו, מסביב, הוא ככה עם הראש על הגמרא, ואנחנו חמישה בחורים על ידו, במרחק 40 סנטימטר, חצי מטר ממנו, והוא עם העיניים בגמרא, שעה, שעתיים, שלוש, לא יודע כמה זמן, עד שחוצפן אחד דחף את היד, לעצור בין העין שלו לבין הספר, שיהיה מחסום. ורק אז הוא התעורר, הרים את העיניים, יבוא שביל שתי, מה אתה רוצה? מה צריך? מה אפשר לעזור לך? אבל אם לא חתכו אותו בכוח מהאותיות הקטנות, לא יודע, שבועיים הוא היה יכול לשבת על כל קטע. בכל אופן, זה נקרא רצופס. להתקדם, 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 להתקדם. כמה שאנחנו יכולים, יותר מהר, יותר לאט, לא לעצור, לא לעשות זיגזגים, לא לעשות שטויות. אם אתם רוצים, אני אתן לכם עוד דוגמה אחת קטנה עם הזיגזגים, למה לא לעשות זיגזגים, למה באמת, אפשר לנסוע לאט, אפשר ללכת בנחת, אבל תמיד ישר ונכון ואמיתי. אתם יודעים מה דוגמאות לפעם אחרת מאוחר? מה שאנחנו יודעים זה דבר אחד. יש לנו יעד. אנחנו נמצאים פה, איפה שאני נמצא, כל אחד איפה שנולדתי, איפה שההורים שלי שמו אותי, איפה שהרבנים שלי בישיבה שמו אותי, איפה שהתחתנתי, איפה שאני החלטתי להיות, אחרי שחזרתי בתשובה, כל אחד איפה שהוא נמצא. יש לנו יעד. מה היעד? בית, ילדים, משפחה, נחת, בגיל 60-70, לראות, להסתכל אחורנית ולהגיד, ברוך השם, אני לא מאוכזב. נכון, כולם רוצים יותר, אבל כשאני מסתכל אחורנית, אני לא אומר, וואו, איזה חבל, פספסתי את החיים. ורבותיי, כי החיים הם לא דמקה. בדמקה, מה הבעיה? אתה מנער את המשחק, יאללה, בוא עוד פעם. בחיים שמסתכלים אחורנית בגיל 70, וזה לא זה, אז אנחנו משתתפים בצערך. אין מה לעשות, זה מה שבישלת, זה מה שקנית, זה מה שאכלת. עכשיו, כשאנחנו היום עומדים ושואלים, יש לי יעד, אני יודע מה היעד שלי. יש אנשים שהיעד שלהם, וואו, זה לדעת שס ופוסקים שולחן אורך טור בסיוסף עם כל הנסיקלים, בסדר. אבל רבותיי, אני איש קטן, אנחנו אנשים קטנים, היעד שלי הוא בית, משפחה, ילדים נשואים, אוהבים אותי, אני אוהב אותם, אוהבים את החיים, חיים בשקט, בשלווה, בניחותה. באמת, 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 זה יעד, יעד אמיתי, אמיתי, אמיתי לכל בר דעת. זה מה שאני רוצה. כשהתחתנתי בגיל 20, מה רציתי? עצמתי את העיניים, הסתכלתי על ההורים שלי, הסתכלתי על ההורים של אשתי, הנה ילדים, נכדים, בית, משפחה, עוד על הסבא וסבתא של אשתי. זה מה שאני רוצה. שיהיה לי ילדים, בית, משפחה, הכל נורמלי, מסודר. עכשיו, אני פה, והנה זה היעד. אין לכם מושג כמה דרכים יש להגיע אל היעד הזה. אפשר לעשות את זה עם קמיות, אפשר לעשות את זה עם קפיצות דרך, אפשר לעשות את זה בזיגזגים, אפשר לעשות את זה בללכת רוורסים, בלרקוד על הראש, מיליון דרכים. ותתפלו לשמוע, חלק מהדרכים גם מצליח. מישהו פעם שאל את הרב, תגיד לי, למה כתוב, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כך, אשריך וטוב לך. שאל מישהו את הרב, כבוד הרב, אתה אומר שבשביל ללמוד להיות תלמיד חכם, צריך פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן. אני מכיר עשירים, תלמידי חכמים, חיים טוב, יש להם בית יפה, מסודר. אמר לו הרב, לא כתוב שמי שיש לו כסף לא יהיה לו תורה. כתוב, אתה היום נמצא כאן בגיל 18, אתה רוצה שיהיה לך תורה? אז אתה תנסה עם כסף, אולי יהיה לך, אולי לא יהיה לך. אולי. אתה רוצה בטוח, נכון? אתה רוצה בטוח, 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 לא אולי. אולי, לך על אולי, אולי אם יש הרבה, הרבה הרבה אולי. ויכול להיות שתצליח, אין שום סיבה שלא. אבל אין גם שום סיבה שכן. זה הימור. אם אתה רוצה, כשחזל אומרים, כך היא דרכה של תורה, הם אומרים, אתה רוצה ללכת על דרך בטוחה, 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 כן? 100% שתצליח, שתגיע אל היעד, לך ישר. פת במלח, מה שיש לך תאכל, מה שאין לך, אין לך יותר ממלח, תשים גם מלפפון, יש לך על יד המלפפון גם פרוסה של עגבנייה, למה לא, וגם פרוסה של גבינה צהובה. אין עניין להסתגף, יש עניין לחיות ישר עם מה שיש, פשוט מסודר. עכשיו, אתה פה וזה היעד. הדרך הבטוחה היחידה אל היעד היא מה שלמדנו בשיעורי גיאומטריה. מה מחבר בין שתי נקודות? תן לי עיפרון. אני אראה לך מה מחבר. מיליון קווים. אני יכול לשים נקודה אחת כאן, נקודה שתיים על המחברת. אני יכול להגיע עד באר שבע ולחזור. אבל איזה קו קצר מחבר בין שתי נקודות? איזה קו קצר? קו ישר. רק הישר. אם הקו הוא לא ישר, הוא כבר יהיה יותר ארוך. קו ישר מחבר בין שתי נקודות. אם אני פה, והיד שלי, הנה כאן, במרחק נגיעה, אני היום בן 20, 22, התחתנתי אתמול, נדבר לא עליי, היד הוא נגיד 65-70, זה מרחק נגיעה, נכון? חיש גז ונעופה. היד הוא ללכת בדרך הישרה. מה זה דרך הישרה? תמידים כסדרם, וכל החיים יודו חסלה, כמה שהשם ייתן לי לחיות, לא יודע, 100 שנה, 1000 שנה, מיליון שנה, אני רוצה להיכנס למסלול כזה, שהמסלול הזה הוא יהיה מסלול בטוח, גם אם אני חי 5,000 שנה, ואז אני אגיד לקדוש ברוך הוא בשמיים, ריבונו של עולם, אני אמור הייתי לדעת את כל התורה כולה, כולל השש והרמב״ם והשלוחן אורך והבית יוסף, הכל, 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 הכל. נו, אז למה אתה לא יודע? לקחת אותי לפני הזמן. אה! כל הזמן שהיה לך, למדת, הספקת, השתדלת, מה פתאום? היית מספיק יותר הרבה ים, יותר הרבה סיגריות, יותר הרבה פיצוחים. אבל אם באמת אני משתדל להיות ישר תמיד עם כסידרום, תמיד עקבי, הולך, מסודר, בגיל 99, כשאני עומד לפני בית דין של מעלה, אני יכול להגיד, אני רבי עקיבא איגר. רגע, בגיל 300 אני אהיה שם, לקחתם אותי לפני הזמן. הלכתי על המסלול, לא סטיתי, הלכתי על לאט, בסדר, אז הוא עשה רבי כבגר, נהיה רבי כבגר בגיל 60, אני אהיה רבי כבגר בגיל 800, מה קרה? אבל הלכתי על המסלול הזה, לא סטיתי ממנו. כשאנחנו הולכים ישר, אז אנחנו הולכים עם קורבן התמיד. קורבן התמיד הוא יותר מהכל, אבל הוא לא הכי. הכי זה העקביות שלנו. וכמובן שאנחנו גם צריכים, כאילו שאני זלטלתי בקורבנות המזדמנים, לא, חס ושלום, חייבים אותם, אלה נותנים את המרץ. אתם יודעים מה, יש קורבן, יש קידוש לבנה ויש ברכת ברכת החמה. קידוש לבנה יש כל חודש, כל חודש. ברכת החמה יש פעם ב-28 שנים. העיקרון של שניהם הוא זהה. זה איזשהו מאורע אסטרונומי. ולהפך, הברכת הקידוש הלבנה הוא יותר מאורע אסטרונומי מרגש. כי הלבנה נעלמה מאיתנו, ופתאום היא מופיעה, הנה אורע חדש הגיע ממרומים. וברכת החמה היא לא נעלמה, היא בסך הכל עכשיו נמצאת באיזושהי נקודה, שזו הנקודה שבה היא הייתה בפעם הראשונה כשהקדוש ברוך הוא שם אותה על פני האדמה. כאן תתחילי, מפה את מתחילה. אבל באמת היא כל יום שמה סנטימטר לפני, סנטימטר אחרי, מילימטר אחרי, מילימטר לפני, אז זה הרבה פחות מרגש, כי בסך הכל אנחנו יודעים, פה היא הייתה פעם, בפעם הראשונה, ופה היא מגיעה אחרי 28 שנים, אבל בתכלס גם אתמול היא הייתה על יד, לא כל כך. אבל הירח? וואו! אורח אמיתי, 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 אמיתי. ובכל אופן, אנחנו יותר מתרגשים מהשמש. לא, למה? כי זה פעם ב-28 שנים. אני קראתי פעם איזה כתבה, באיזה סיפור, באיזה עיירה, שכחתי איפה בהונגריה, של איזה אדמור אחד, שהיה עננים נורא נורא כבדים, ביום של ברכת החמה, לפני פסח, והיה ממש בחיות, בחיות, בחיות ותפילות להשם. אני לא חושב שיש כאלה בחיות ותפילות להשם, אם פעם אחת הירח מכוסה בסוף החודש. למה? הרי ברכת הירח וברכת החמה זה אותו דבר, אבל כשיש משהו חדש, לפספס אותו, אני לא מאמין שאני אזכה לעבוד פעם אחת בחיים שלי, עוד 20 שנה, אני כבר היום בן 60, עוד 20 שנה אני בן 68, אולי הילדים שלי יקחו אותי ככה, סחיבו אותי לאט לאט, ואני לא יהיה לי כוח להרים את העיניים עד למעלה, לראות איפה צריך להסתכל על השמש. בקיצור, דברים שבאים לי מדי פעם, הם נועדנו רק בשביל פוש, דחיפה, להלהיב, אבל מה שבאמת צריך להיות, העקביות, היומיומית, בכל דבר. בלאהוב את האישה, בלכבד את הילדים, בלשמוח בשבת, בכל הדברים רבותיי, שבוע אחרי שבוע, שבוע אחרי שבוע, בליל שבת הזה יבואו המלאכים ללוות אותנו בית הכנסת, יראו שולחן של שבת יפה, יגידו יהי רצון שבשבת הבאה יהיה ככה, ובעוד שבועיים ובעוד שלושה, והנה כבר נכנסנו לרוטינה, לרוטינה טובה שהמלאכים מברכים אותנו, ואנחנו מברכים את עצמנו, וכולם מברכים אותנו, ושיהיה לנו שבת שלום ומבורכת, שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל...